ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף חף וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שתי שורות מסוף דף חף ה עמוד ב. שוב פעם, שתי שורות מסוף חף ה עמוד ב. לפני שנתחיל את הגמרא, נסתכל בשוליים, ממול. כתבנו נושא סלש מבנה עם מספרים רומאים 1-2. שני שלבים בדברי רבי אלעזר במקרה של היא, כלומר הקורבן בפנים, בתוך העזרה, ורגליה בחוץ. אחד חתך את הרגל ואחר כך שחט, שתיים חתך ואחר כך קיבל את הדם. מיותר לציין, יש הגבלות בעניין מיקום לקורבנות, בין אם נדבר בעניין שעת השחיטה, בין אם נדבר על שעת אכילה, אכילת הבשר. הצורך להיות במקום הנכון הוא מעכב. עכשיו, מתי ועל איזו קורבן, באיזו שלב, אנחנו נזכיר את הדברים האלו כעת. אמר רבי עמי, אמר רבי אלעזר, היא בפנים, בעזרה, ורגליה של הקורבן, של הבהמה, בחוץ, כאילו מחוץ לעזרה. חתך ואחר כך שחט כשרה. אם הוא נגיד הוריד את הבעיה של חוץ, של חוץ לעזרה, ורק אחר כך שחט, אז בסדר, כי בכך לא נתערב דם פסול של, יש בו פסול יוצא, עם דם שבמזרק. המזרק הוא הכלי שבו מקבלים את הדם. עכשיו, הפוך, אנחנו ממשיכים לדף חווה ומול א', שחט ואחר כך חתך. אם הוא שחט את הקורבן ורק אחר כך, נגיד מיד אחר כך, חתך את הרגליים, פסולה. למה? כי ברגע שחתך, אז זורם דם לתוך המזרק. חלק מהדם זה דם שברגליים, שכעת הם בחוץ, ורק אחר כך אתה חותך. אז יש תערובת דם שהיה שלא במקום, מחוץ לעזרה, שמתערב במזרק. בטח כולכם שואלים, המקרה הראשון שהגמרא קובעת כשר זה מאוד מוזר. אתה קודם חותך את רגלי הבהמה ואחר כך שוחט, מה עם כל הדינים של תמים, שלא יהיה בלמום? אתה חותך את הרגליים לפני שאתה שוחט אותו, אז בשעה שאתה שוחט אותו, מה אתה שוחט? אתה שוחט בהמת בלמום, חסרה הרגליים. אז זו שאלת הגמרא עכשיו. חתך ואחר כך שחט כשרה בתמיהה, בלמום כמקריב. אתה מקריב בהמת בלמום, וזה פסול מהשורש. אלא אימא, שלב שני. חתך ואחר כך קיבל כשרה. כלומר, בשעת השחיטה הכל היה שלם. הוא חתך את הרגליים בין השחיטה לקבלת הדם. אז אם הוא חתך ואחר כך קיבל, כשרה. קיבל ואחר כך חתך, פסולה. ולמה? אז קודם כל, אתה שחטת בהמה תמימה. אם אחרי השחיטה חתכת את הרגליים שהיו בחוץ, אז הדם שקיבלת במזרק לא היה דם שהיה באותם רגליים שהוא בחוץ, כי חתכת אותם לפני הקבלה. אבל ההפך, אם התחלת לקבל את הדם ורק אחר כך הורדת את הרגליים שהם בחוץ, אז יש את הבעיה של התערובת. אבל שוב פעם, אנחנו נקשה גם על זה. חתך ואחר כך קיבל כשרה, ואמר רבי זרע, הצורם אוזן הפר, צורם אוזן הפר זה בעצם ליטול בבהמה מום, מום כפו באוזן הפר. הצורם אוזן הפר ואחר כך קיבל דמו, פסול. זאת אומרת, עשית שחיטה, אחר כך איתרת מום, ואחר כך קיבל את הדם, זה בעיה, זה פסול. שנאמר, ולקח מדם הפר, זו הפסוק. ומה דורשים ממנו? פר שהיה כבר. כלומר, כמו שלפני הקבלה הוא היה תמים בלימום, גם בשעת הקבלה, ולקח אדם מדם, זה קבלת אדם, הוא צריך להיות באותו מצב, כלומר בלימום. אז מום פוסל בקבלה. אמר רב חיסדא, אמר רב אימי, חותך בעבר עד שמגיע לעצם. מה שאמרנו, הוא שחט בהמה שלמה, לגלב היו בחוץ, ולפני הקבלה הוא לקח סכין וחתך בעומק, לא הוריד את הרגליים אלא חתך בעומק הבשר עד העצם. זה לא הופך את הבהמה לבעלת מום, אבל מצד שני הדם, בגלל החתך הזה, הדם מעוקב מלהתערב, מלזרום לתוך המזרק. אז עצרת את תערובת הדם שהיה יכול להיות אחרת. הגמרא ממשיכה בעניין הדוגמה השנייה, קיבל ואחר כך חתך, פסולה. למה? אמרנו, בגלל הדם שהיה מעורב, דם המעורב במזרק, כי בשעת הקבלה הכל היה שלם בלי שום חתך. אז מה קרה? דם שהיה ברגלי הבהמה בינתיים התערב, שהיו בחוץ. דם שהיה בחוץ לעזרה נפסל. אז אותו דם מתערב במזרק. עכשיו, עם הידיעה הזאת, האם נוכל להסיק מסקנה הבאה? שמת מינה, דם המובלע באיברים, דם הוא? המילה דם, יש פן ביולוגי של דם, עם כל המרכיבים של דם, אבל זה לא מה שמעניין אותנו. מעניין אותנו מה שמוגדר הלכתי כדם. וכשאנחנו מדברים על דם, האוכלו חייב קרית. אז אנחנו רוצים לדעת איזו דם מוגדר כדם שמחייב קרית. למשל, אדם שמבריש את שיניו ויוצא דם מבין שיניו מתוך החניכיים, אדם שבולע את זה הוא לא חייב קרית. אדם שמלח בשר כדין ואחר כך בישל את הבשר והוא רואה אדמימות בתוך הבשר, זה דומה לדם, אבל אין לו הלכה של דם. ויש עוד הרבה פרטים. אנחנו יודעים שמה שנקרא דם הנפש זה דם שכשהוא פורש מהבהמה והאדם אוכל, שותה אותו, זה מחייב אותו חיוב קרית. עכשיו, אנחנו רוצים לדעת מה הגדר של דם המובלע באיברים. כמו אדם עכשיו. אמרנו שאם הוא השאיר את הבהמה בלי שום חתך, והוא קיבל את הדם ורק אחר כך חתך, הוא פסול. למה? כי יש מה שנקרא דם שבא מבחוץ, שמחוץ לעזרה. מים שבא מחוץ לעזרה הוא לא פוסל שום דבר, אבל מה שמוגדר הלכתי כדם, ודם שחייב בו קרית שהיה בחוץ, זה שיכול, זה מה שיכול לחייב קרית מי שאוכלו, וגם יכול לפסול את הדם ש, שאנחנו צריכים לזריקה. אנחנו זורקים דם הנפש, דם שהנפש הבהמה יצא בו. אז משמע מכאן שדם המובלע באיברים, זאת אומרת כבר שחטת את הבהמה, הדם שברגליים האלו שמחוץ לעזרה, אותו דם פוסל, וממילא סימן שזה דם הנפש שהיה יכול לחייב קרית, והוא מוגדר כדם. עכשיו הדבר הזה שדם המובלע באיברים, זה עצמו דיון, האם זה באמת נחשב כדם בהלכות דם. הרש"י למעלה בשורות הקצרות, שם את מינה דם המובלע באיברים, דם הוא, יש לנו כוכבית בתוך הרש"י של הגמרות המסומנות, וקרית נמי לחייב, דאי לא הווה דם אהיך חייל פסול יוצא, אמיה בעלמא, על מים ודאי שלא. אז האם נסיק כמסקנה שדם המובלע באיברים גם נחשב דם לכל דבר? הגמרא דוחה, לא נסיק את זה פה. אז יש שאלה, אז מה פוסל פה בקבלה? דילמה משום שמנונית. שמנונית שמעורב בדם הוא נחשב בשר, והפסול פה הוא בגלל בשר שיצא מהעזרה, ואותו שמנונית נבלע בדם, בדם הרגל, שכעת יוצא מהצוואר, מה שנקרא בית השחיטה. רש"י כותב, דילמה משום שמנונית, דחזיה לאכילה, הוא ראוי לאכילה, וחשיבי כבשר לפסולי ביוצא. גם בשר שיוצא ממחיצתו פוסל, פסול, פוסל, כי דכתיב, ובשר בשדה טריפה. אנחנו לומדים מהפסוק הזה לא שזה טריפה, מה שאנחנו מכנים טריפה, אלא זה דבר ש, בשר בשדה, דבר שיצא ממחיצתו ונמצא בשדה, אז הוא אסור כמו טריפה. אז אותו שמנונית מוגדר כבשר, הוא מבלע בדם הרגל ונפקה דרך בית השחיטה, הוא פסלה לה לדם שבמזרק. נתקדם בגמרא, קודם נסביר את הסימון שרואים, את הצורה הזאת, אני קורא לזה כתר הפוך במבנה, בשוליים כתבנו ניסיונות להוכיח דבשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דם נפסל. קודשים קלים, מקום אכילתם זה לא רק בעזרה, זה בכל ירושלים. כעת אנחנו מדברים על תוך עזרה, חוץ לעזרה, איך זה קשור לקודשים קלים? תשובה, שלפני זריקת הדם אין עדיין אתר אכילת בשר קודשים קלים. קודשים קלים כולל שלמים, קורבן פסח ועוד. האם מכאן יש להסיק את המסקנה הבאה, שמת מינה בשר קודשים קלים שיצא מן עזרה לפני זריקת דם פסול? הגמרא דוחה, לא, אין להסיק מסקנות על קודשים קלים. דילמה בקודשי קודשים, כל הקטע הזה שלמדנו מתחילת השיעור בשמו של רב אלעזר, הוא דיבר על קודשי קודשים. אנחנו יודעים שקודשי קודשים אף פעם לא יכולים לצאת מעזרה, רק הכהנים אוכלים אותו, ואוכלים אותו רק בעזרה. בצד יש לנו נושא, והדגשנו גם עם מעוין הביטויים קודשי קודשים, קודשים קלים, מיקום שחיטתן וקבלת דמם, מיקום הבהמה, מיקום השוחט והמקביל. הגמרא, תנו רבנן, קודשי קודשים שחיטתן בצפון, צפון העזרה, וקיבול דמן בכלי שרת בצפון. עמד בדרום השוחט והושיט ידו לצפון עם הסכין ושחט, שחיטתו כשרה. קיבל, קבלתו פסולה. אם הוא עמד בדרום והושיט ידו עם המזרק כדי לקבל את דם הקודשי קודשים שמונח בה, ששוכב בצפון, זה פסול, כי יש, אנחנו נראה אחר כך הקפדה שבזמן הקבלה שהכהן המקביל הוא גם כן יהיה בצפון. הכניס ראשו ורובו, הוא עומד בדרום, אבל הכניס ראשו ורובו אותו מקביל, אותו כהן מקביל, כאילו נכנס כולו, אז יהיה קשר. פרחסה הבהמה לאחר שחיטה, אותו קודשי קודשים, אחרי שחיטה פרחסה ויצתה לדרום, דרום העזרה, וחזרה כשרה. אין פסול יוצא אלא כשמדובר מחוץ למחיצות, לא כשמדובר מצפון לדרום. למרות שהצפון הוא המקום הראוי לקודשי קודשים בשעת העבודות. קודשים קלים, שחיטתן בפנים, כלומר בעזרה, גם בדרום העזרה, וחיבור דמם בכלי שרת בפנים, תוך העזרה. עמד בחוץ והכניס חוץ, השוחט עמד מחוץ לעזרה והכניס ידו עם הסכין בפנים ושחט הבהמה שהייתה בפנים, שחיטתו כשרה. קיבל, עם הכהן המקבל עמד בחוץ והושיט ידו בפנים לקבל את הדם, קבלתו פסולה. הכניס ראשו ורובו כאילו לא נכנס. תשימו לב, יש פה חומרה בקודשים קלים לגבי האפקטיביות, היעילות של הכנסת ראשו ורובו. זה עזר מדרום לצפון, אבל לא מחוץ לפנים. ברש"י בסוף השורות הקצרות, שתי שורות מסוף הקצרות, הכניס ראשו ורובו כאילו לא נכנס, כי יפינן לקמן בשמייטין. הלימוד יופיע בהמשך הסוגיה, בבואם אל אוהל מועד. זה הפסוק, עד שיבוא כולו. וגבי עזרה דכתיב, יעמוד לפני השם בעינמי כולו. וכיוון דגלי בחד הגלי בכולו, ואחי אמר בשמייטן. אנחנו נחזור לבריתה. פרחסה הבהמה, הקודשים קלים, ויצתה לחוץ וחזרה פסולה. מתי? פרחסה אחר שחיטה. אנחנו נסתכל ברש"י, איפה שעצרנו. פרחסה לאחר שחיטה ויצא לחוץ וחזרה פסולה. דאיפסלה ביוצא, שוב חומרה ביחס לקודשים קלים מקודשי קודשים, קודשי קודשים שיצאו ממקומם מצפון לדרום על ידי פרחוס, ראינו זה לא פוסל. מה שאין כן, קודשים קלים שיוצאו ממקומם, דהיינו מפנים העזר לחוץ לעזר, פוסל. כי דגם עניין, פסול יוצא בפסחים בקיצצולים, שם הפרק, פרק קיצצולים. וזה נלמד מפסוק בתורה, אין לא הובא את דמה אל הקודש פנימה, ומבשר בשדה טריפה. אז אחרי שקבענו ש... יש פסול יוצא בקודשים קלים על בשרו לפני, אם הוא יצא מעזרה לפני זריקת הדם. אז הגמרא שואלת פה, שמת מינה בשר קודשים קלים שיצא לפני זריקת דמים פסולים? ככה היה נשמע ממה שלמדנו. הגמרא אומרת, לא נסיק את זה. דילמה, מה שכתוב פה פסלה, שהיציאה דרך הפיחוס הזה שפסל, בעלייה ויותר את הכבד בשתי כליות, הם חלקי הקורבן, חלק הבהמה. נכון, מדברים על קודשים קלים, אבל החלקים האלו לא נאכלים, הם מה שמקריבים על המזבח, ודינם כקודשים, כקודשי קודשים. ובהחלט קודשי קודשים, ומה שיש דין קודשי קודשים נפסל ביוצא מן העזרה. לפני שנתקדם, יש סימון חדש, צורת בית, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה דעות, באי בפנים ורגליה בחוץ, תלה הבהמה באוויר, תלה הבהמה בשחיטה, כאילו בשעת שחיטה הבהמה נתלית, בקבלה נתלה השוחט, לא השוחט תלוי באוויר בשעה שהוא עושה את המעשה שחיטה, המקביל או כהן המקביל נתלה באוויר. בא מיני עבור דשמואל משמואל. אנחנו נראה בשורות הבאות, ואם תסתכלו היטב בגמרות המסומנות, תראו מספור אחד עד אחד עד שלוש. זה בעצם שלוש שאלות שעבור שמואל שואל בנו שמואל, ובכל פעם נראה שאולי אני מקלקל פה את המתח של הסיפור, אבל הוא עונה תשובה לא נכונה. ותראו שהדגשנו את המילה השתבשת, לשון שיבוש, בכל שלב. בא מיני עבור דשמואל משמואל, כנראה הוא בוחן את בנו, אי בפנים ורגליה בחוץ, מהו? האם אפשר לשחוט הקורבן לכתחילה במצב כזה? המלא שמואל עונה טיב וביום לשם עד שתהי כולה לפנים. אז לשאלה הזאת תשובה נכונה. שתיים, תלה ושחט, מהו? הוא תלה את הבהמה באוויר הזרה, שואל עבוד שמואל את שמואל, ושחט, מהו, מה הדין? אמרה, כשרה, זה שהבהמה תלויה באוויר, שמואל חושב, אין בעיה. אמרה, אבא עונה, השתבשת, זה טעות. בעינן שחיטה על ירח, על ירח המזבח, ועל ירח משמע על הרצפה אצל המזבח, שכמובן עומדת על הרצפה. רש"י אומר על ירח משמע אצלו, והשיטה המקובצת מוסיף, כלומר שהיא אצלה בקרקע. אז הבהמה התלויה בשעת שחיטתה אין, לא קשר. אז נקרא את זה עוד פעם, אביב עונה השתבשת בעינן שחיטה על ירח ולקה, ואתה לא מקיים את זה עם הבהמה תלויה. נתלה ושחט, מהו? עכשיו נתלה הכוונה השוחט, הבן השוחט עצמו נתלה באוויר, הוא לא עומד על רצפת עזרה, ושוחט במצב כזה, הבהמה היא כן במקומה הנכונה. אמר לי שמונה פסולה, הוא עונה על בסיס מה שאבא שלו אמר בשאלה הקודמת. ראינו שבהמה תלויה בעייתי, השמו חושב שגם כמו שאמרנו שבהמה תלויה בעייתי, אז הוא חושב שגם שוחט תלוי בעיה, אז לכן הוא אומר פסולה. אמר לה השתבשת, שחיטה על ירח ולא שוחט על ירח. הבהמה שנשחטה היא צריכה להיות על הרצפה, אבל אין הקפדה כזאת לגבי השוחט. נתלה וקיבל, מהו? עכשיו אנחנו שואלים על הבן אדם, הכהן שמקבל את הדם. הוא נתלה באוויר, ובשעת שהוא נתלה באוויר מקבל את הדם. עמלה כשרה. אביו עונה, השתבשת, אין דרך שירות בכך. זה לא דרך של עשיית עבודה. עשיית עבודה דרך שירות לעמוד על הרצפה ולעשות את עבודה, להיות תלוי באוויר. בעניין קבלה תלה את הבימה וקיבל מהו, אמר לי פסולה, אמר לי השתבשת. בהמה תלויה בשעת קבלה זה לא בעיה, שחיטה על ירך ולא קבלה על ירך. מתי יש הקפדה על בהמה שתהיה על הרצפה? בשעת השחיטה, לא תלויה. אין הקפדה כזאת בשעת קבלה. אמר אביי, בקודשי קודשים בתורה כתוב על ירך, על ירך המזבח כתוב בעניין קודשי קודשים. אז בקודשי קודשים כולן פסולות, כל הדוגמאות שלמדנו עכשיו פסולות, באו מנתלה ושחט, חוץ מהמקרה שהשוחט תלוי באוויר. בקודשים קלים כולן כשרות, באו מנתלה וקיבל, חוץ מהמקרה שהכהן שמקבל דם נתלה באוויר, כפי שאמרנו אין דרך שירות בכך. אמר רבא, מה ישנה תלה את הבהמה וקיבל בקודשים קלים דקשרה? למה זה בסדר? דאוויר פנים כפנים דמי, ברגע שאתה נמצא בתוך הזרה, לא משנה על הרצפה לא על הרצפה, אתה באוויר פנים זה כפנים. בקודשי קודשים נמי, במקרה של תלה הבהמה וקיבל, שאתה אביי רצית לפסול בקודשי קודשים, ממה אוויר צפון כצפון דמי, אז למה אתה פסלת בזה? אלא אמר רבא, בין בקודשי קודשים בין בקודשים קלים כשרות, בר מין תלה ושחד בקודשי קודשים, תלה בהמה ושחד בעניין קודשי קודשים, נתלה וקיבל עם הכהן תלוי באוויר, בין בקודשים בקודשי קודשים בין בקודשים קלים. שמה כפי שאמרנו מקודם, כהן שהוא במצב תלוי באוויר, אין דרך שירות בכך. רשי באום בניין כולן בדבריו של רבא, אנחנו נסתר ברשי שש שורות מהסוף, באום מן תלה ושחט בקודשי קודשים, למה שמה פעימה תלויה בשעת שחיטה דווקא בקודשי קודשים בעיה? דברים על ירך, בעצם על פי הפסוק. אבל בקודשים קלים דלא כתיב על ירך, כשרה תלה את הבהמה וקיבל כשר בכולן, זה דרך שירות בכך, ואפילו צפון כצפון דמי, ובקבלה לא כתיב על ירך לגבי הבהמה. מה שאמרנו, כהן שתלוי באוויר בשעת קבלה, זה כבר לא משנה קודשים קלים, קודשי קודשים, שניהם פסולים, בגלל אין דרך שירות בכך. אנחנו נחזור לגמרא, בא מיני רבי ירמיה מרבי זרע. הוא בפנים, הכהן בתוך הזרה, וציציתו שיער ראשו בחוץ. מהו? אנחנו אמרנו מקודם שבזמן בעניין פנים מול חוץ, הכהן צריך להיות לא מספיק ראשו ורובו, כולו צריך להיות בפנים. מה הדין עם שיער ראשו? כל גופו, כולו עומד בפנים, רק שיער ראשו מגיע החוצה. אמר לי רבי זרע עונה, לאו אמרי והביאום להשם עד שתבוא כולה לפנים, החנמי בבואם אל אוהל מועד עד שיבוא כולו לא מועד, כולל שיער ראשו. הציטוט והביאום להשם, ראינו למעלה אחרי שעברו את השמוע שאלה את שמואל, היא בפנים ורגליה בחוץ, האם מותר לשחוט לכתחילה בצורה כזאת? אז שמואל ענה מהפסוק והביאום להשם עד שכולה לפנים. אז אותו רעיון פה, בבואם, כלומר והביאו בבואם אל אוהל מועד, הם צריכים להיות כולו בפנים. מה שמעניין פה רק לציין שהביטוי אוהל מועד כנראה משתמשים בו לכלול גם העזרה. ראיתי בשם השמטות מהגרא, מההגות שמובא בסוף המסכת, שיש גרסה אחרת בנקודה הזאת בגמרא, ויכול להיות שהשינוי גרסה שהוא מציע הוא עקב ההערה שאמרנו עכשיו. ובכן, אנחנו ממשיכים במשנה חדשה. נתנו אגבי הכבש, אנחנו מדברים על מתן הדם, דם צריך לנתן, דם הקורבן צריך לנתן על המזבח. מה אם הוא נתן את זה על הכבש, הרמפה שדרכו עולים למזבח שלא כנגד היסוד, או על המזבח אבל במקום לא נכון, כי במתנות דם צריכים להקפיד שהוא יהיה על המזבח שמתחתיו יש יסוד, יסוד של המזבח, היסוד שלו לא מקיף את כל המזבח לגמרי מכל ארבע רוחותיו בשלמות. למשל הקרן דרומית מזרחית של המזבח לא היה שם יסוד, אז אם הוא עשה את מתן דם על המקום הזה של המזבח, מה הדין? אז זה הכוונה פה, שלא כנגד יסוד. נתן את הנתנים למטה למעלה ואת הנתנים למעלה למטה, באופן כללי קודשי קודשים מתן דמם היא מעל נקודת חצי המזבח בגובה, מה שנקרא מעל חוט הסקרה, קודשים קלים נתנים דמם מתחת לחצי. אז אם מה קורה אם הוא הפך את המקום, ואת הנתנים בפנים בחוץ, גם פנים בחוץ הוא שונה ממה שהזכרנו מקודם, פנים כוונה בתוך ההיכל, בחוץ זה בתוך העזרה. יש קורבנות, חטאות הפנימיות כך אנחנו קוראים להם, שמתן דמם הוא רק בתוך ההיכל, אין מדמם בזריקות הדם, אין מזריקות הדם על המזבח שעומד בעזרה, זה חוץ, חוץ כלומר בעזרה. אז קורבנות שמתן דמם צריך להיות בפנים והוא נתן אותם בחוץ, ואת ההפך, ואת הנעים בחוץ בפנים, פסול ואין בו קרית. אם אוכלים את הבשר אחרי המתנות דמים האלו, אין חיוב קרית. הגמרא תדון על הנושא הזה, מה היה הצורך למשנה לציין את זה כאן. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אנחנו מיד רואים צורה חדשה, וצריכים לתקף פה לפני שנתקדם בגמרא בנושא עם מבנה הסוגיה. יש לנו מבנה שממשיך עד דף חף זין, והפפיון שרואים מלווה עם מספר רומאי אחד, ובצד בשוליים נושא סלש מבנה. אנחנו נציין פה מחלוקת שמועים שמופיע פה וריש לקיש, אנחנו מציינים בדף חף זין עמוד א', איך לפרש עד תקטני במשנתנו פסול. ראינו כל מיני שיבושים במיקום מתנות הדם, ובסופו של דבר המשנה אומרת פסול. מה פסול? מה זה כולל? מה נחשב במילה הזאת? לשמואל, פסול בשר, אבל בעלים נתקפרו. וכפרה זו נובע מכך שלא במקומו כמקומו דמי. זה יהיה נושא מרכזי בדיון, לכן הדגשנו הביטוי שלא במקומו כמקומו דמי עם פס כפול. אנחנו נראה איך שגמר דנה בזה, ואפשר לעקוב אחרי הדברים בדיון, בגמרא. הגמרא תשאל, ואי שק הדייס שלו במקומו כמקומו, אם זה נכון, אז יש קושיה, יש לנו, וגם בחמסיין עמוד א', שוב פעם, ארבע שורות מראש העמוד בחמסיין עמוד א', ואי שלא במקומו כמקומו דמי, וכולי, אז שוב פעם, יש קושיה. אנחנו נשתמש בפסח כפול להדגיש את העניין הזה של שלא במקומו, איך מגדים אותו ואיך פוסקים לגביו. אז עד עכשיו הזכרנו שיטת שמואל. לריש לקיש שמופיע בחפזיין אבל א', הדי קטני פסול, היינו פסול ממש, דאף הבעלים לא נתכפרו, ואף הפי שלא במקומו כמקומו דמי, כאילו ריש לקיש מסכים עם שמואל בנקודה הזאת, אז למה בעלים לא מתכפרו? והיינו משום דנתן באמירה, הוא עשה את המתנות דם עם אמירה, דאמר חוץ לזמנו, שהוא נותן את הדם על מנת לאכול את הבשר מחוץ לזמנו. זה מכניס אותנו לסוגיית פיגול. כשאנחנו נגיע לריש לקיש, אנחנו נראה סימון מאוד יחידני, סימון כפול סביב ריש לקיש. ובדף חף זין עמוד א', אנחנו משתמשים בפפיון כדי לחבר ריש לקיש לשמואל הנוכחי, אבל גם אנחנו הגלנו את ריש לקיש כדי לחבר ריש לקיש עם עוד דעה בהמשך, רבי יוחנן, שיש בין ריש לקיש רבי יוחנן מחלוקת, וזה אפשר לראות בחפזיין עמוד א', בכך שריש לקיש מסומן עם עיגול, גם כן עם אות א', ורבי יוחנן עם עיגול ב'. אז ריש לקיש הוא מבחינת מבנה הגמרא עומד בתווך, יש לו מחלוקת עם שמואל ויש לו עם מחלוקת עם רבי יוחנן. זה מבחינת מבנה הגמרא. אפשר כבר לציין ששיטת רבי יוחנן בחפזיין עמוד א', כתבנו אותו בשוליים כאן, מסכים עם ריש לקיש דפסול דמתניתין ממש. אז רואים בנקודה הזאת אין מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, אבל בנקודה הזאת היה מחלוקת בין ריש לקיש לשמואל. שמואל פירש פסול רק על הבשר, אבל ריש לקיש ורבי יוחנן מסכימים שפסול הוא כללי, גם לגבי הבעלים שלא מתכפרים. זה נקרא פסול ממש. אבל חולק על הסברו. רבי יוחנן חולק על ההסבר של ריש לקיש. רבי יוחנן, מדובר במשנתנו, שכתוב פה פסול, שנתן בשתיקה. לא כמו פירוש ריש לקיש שנתן באמירה שחוץ לזמנו, לא, נתן בשתיקה. במקום מקום רבי יוחנן, שלא במקומו לב כמקומו דמי. זה הסיבה, הוא פשוט לא קיים זריקת הדם, כי זריקת הדם במקום הלא נכון זה לא נחשב כמקומו. בטח חלק מכם שואלים, איך שלא במקומו נחשב כמקומו, איך יש בכלל איזה קיום זריקת הדם אם הוא עשה ככה? אז אנחנו, אם אני לא טועה, אני אולי נוכיח את זה עם אשך הגמרא ברש"י, כי אם האדם מגיע למשהו שקשור למזבח, זה בסופו של דבר הגיע למזבח, אז זה מספיק. זה מספיק כדי להגדיר שלא במקומו, במסגרת המשנה שלנו, שכל המתנות האלו הגיעו לאיזו חלק של המזבח, רק לא במקום המדויק. אבל מאחר שזה הגיע לאיזו מקום שקשור למזבח, אפשר לומר, זה כמקומו. יש מספיק קיום בזה שזה הגיע לחלק מהמזבח. מה ההשלכות? כפי שראינו, יש כאן מחלוקת בין שמואל, ריש לקיש, ושוב פעם החוק בין ריש לקיש ורבי יוחנן על ההגדרות. אחרי כמה שורות בגמרא אנחנו נראה משולשים, והם מופיעים בגמרא בשני כיוונים, הם מהווים מעקף, עם השפיץ למעלה קושיות, הפוך תשובות. הערה, הקושיות הממוספרות 1-2 הן קושיות על עד ימר שמואל שלא במקומו כמקומו דמי. יש גם שימוש בפס כפול, אנחנו הזכרנו את זה מקודם, ואנחנו מבליטים, ואי סלקא דאיתך שלא במקומו כמקומו, אז יהיה לנו קושי. וזה מה ששמואל עצמו אמר, ששלא במקומו כמקומו דמי. אז אנחנו נחזור לגמרא עם ההקדמה הזאת בידינו. שורה ראשונה, חף רב עמוד ב', אמר שמואל, מה שכתוב במשנה, אחרי שהוא נתן מתנות אדם שלא במקומם, המשנה אמרה פסול, פסול בשר. אבל בעלים נתקפרו, מה הייתה מה? תראה מה קרה, ואני נתתי לכם על המזבח לחפר. כיוון שהגיע אדם למזבח, אפילו אם זה לא מקומו המדויק, נתקפרו בעלים. עכשיו רש"י בשורה השנייה, רש"י כותב על המזבח, כל המזבח שווה לעניין כפרה. הגמרא שואלת, אחי בשר למי? למה הבשר לא קשר לאכילה? למה לא מותר באכילה? המקרא לחפר. בפסוק שהזכרנו מופיע המילה לחפר. לחפרה נתתיו, כלומר כל המזבח הוא ראוי להשיג כפרה ולא לדבר אחר, אבל לא לגבי היתר אכילת בשר. אלמא כסבר שלא במקומו כמקומו דמי. אז מכאן רואים שלגבי כפרת בעלים שלא במקומו כמקומו דמי. ברש"י, שוב פעם, שורה שנייה, לחפרה נתתיו, הקשיתי, לשון עקש, משווה, מדמה, וכל מקומות המזבח שווים, לגבי מה? לחפרה. ולא לדבר אחר, שתהיה זריקה חשובה להתיר בבשר. וזריקה הוא דשר ילה, אז הזריקה, זה שמתיר את הבשר בחילה, תכתיב, ודם זוכר שפך, ועדר, והבשר תוכל. קודם זריקה ואחר כך אפשר אכילה. אז לקיים מצוות זריקת הדם המתיר בשר מאכילה, זה צריך להיות במקומו הנכון. נמשיך בגמרא, תשימו לב, קושיה ארוכה, וגם נשים לב, זה מספר אחד מבחינת משולשים, ואמר, הקדמנו לומר שהמשולשים האלו שממוספרים אחד ושניים הם התקפות על הרעיון של שלא במקומו כמקומו. תנן, בעידך פיוקין. משנה מפרק הבא. נתנו על הכבש שלא כנגד היסוד. היה מתנת דם על כבש המזבח. זה אפשרות אחת. עוד אפשרות, שלא כנגד היסוד. נתן את הנתנין למטה למעלה, ואת הנתנין למעלה למטה, ואת הנתנין בפנים בחוץ, שוב פעם, בפנים בחוץ, הכוונה להיכל מול העזרה, ואת הנתנין בחוץ בפנים, אם יש דם הנפש, יחזור הקשר ויקבל. זה מבחינת המשנה. ואי סלקא דאיתך שלא במקומו כמקומו, אני רק צריך להשלים העיקר שהחסרתי פה. מה שכתוב במשנה, נתנו על הכבש, מדובר פה בפסול, מי שלא ראוי לעבודה. ולכן בהמשך כתוב, אם נשאר דם הנפש יחזור הכשר, מי שכשר לעבודה ויקבל את הדם וימשיך ויתקן מה שצריך. אני רק רוצה לציין שמה שאמרנו עכשיו הוא אליבא דמסקנה, אבל אליבא דאבא מינה של הגמרא, מדובר בכהן כשר שהוא נתן את הדם שלו במקום הנכון, ומה שכתוב בסיפה יחזור הכשר ויקבל, רש"י מציין המילה כשר בכדי נקד, בלי צורך. אז שוב פעם, לפי האבא מינה, כמו שקראנו בהתחלה, שנתנו על הכבש, מדובר על הכהן כשר שעשה את מתנות הדם שלו באופן מדויק. אז המקור אומר שאם יש אפשרות לתקן, אפשר לתקן. אם יש דם הנפש, שזה הדם שצריכים לזרוק על המזבח, אז יחזור ויעשה את זה בתיקונו. עכשיו הגמרא ממשיכה, ואי סלקא דאיתך שלא במקומו, כמקומו, למה לי יחזור הכשר ויקבל? למה צריכים לחזור על הפעולה? הרי התכפר לו, הבעלים התכפרו, וחיתם על עתיר בשר באכילה. אני אגיד למה הוא צריך לעשות עוד פעם, כי המתנות דם הראשונים לא היו מספיק להתיר את הבשר באכילה, אז הוא כעת עושה את הזריקות הדם כדי להתיר את הבשר באכילה, לא כדי שהבעלים יתכפרו, זה כבר הושג. האם תגיד כך שזה הסיבה שכתוב יחזור הכשר ויקבל? מי איכא זריקה דלא מכפרת ושאר בשר באכילה? יש כזה דבר שזריקה שהיא פועלת אך ורק להתיר בשר באכילה? אין כזה דבר. אז, וזה מה שאתה מתאר עכשיו. האם יש זריקה שלא מכפרת? כי כאן הוא כבר השיג את הכפרה לפי שמואל, וכתוב פה יחזור הכשר ויקבל. משמע ששלא במקומו זה כלום, זה לא כמקומו. אם זה כלום, אז הוא חוזר ועושה את קבלת הדם והזריקה כדי להשיג את הכל, לא רק היתר בשר, גם קבלת הבעלים. אז עד כאן הקושיה השמועי. הגמרא עונה, אי דיאבי כשר אחינמי, אם בהתחלה כהן כשר עשה את מתנות הדם, החינמי שלא יחזור ויקבל ויזרוק, זה נכון. אך במאי עסקינן, מה שכתוב פה יחזור הכשר ויקבל, דיאבי פסול. הכהן פסול עשה את העבודה, ולכן באמת לא הושג כלום. רק אם כהן כשר עושה ורק עושה שלא במקומו, אז היינו אומרים שלא במקומו כמקומו, ובאמת לא, אין צורך לעשות עוד פעם. אבל בגלל שמדובר פה בכהן פסול, אז על זה גם שמו מודה, לא אומרים שלא במקומו כמקומו, כי עבודה שבוצע ידי פסול זה אפס. רש"י כותב, אחא במאי עסקינן דיאבי פסול, דהא דקתני נתנו על גבי כבש ארישא קאי דקתני, במשניות שם בהמשך המסכת דקתני, כל הפסולים ששחטו וכולי, וכולן כל הפסולים כבלה שקיבלו את הדם וכולי, ועלה קאי נתנו על גבי הכבש, שחוזר על הפסולים שביצעו את עבודה. יש קטע של כמה שורות טובות, עד שלוש שורות מסוף העמוד, שאנחנו סימנו בסוגריים. במשולש שלוש שורות מהסוף, אתם רואים מספר שניים גם כן. אז שוב פעם זה חוזר על הנושא של איך נגדיר שלא במקומו, האם זה כמקומו. יש גם כוכבית בצד לקראת הקטע של שבע סוגיים, הערה, לגבי סוגיים אלו, מטרתם לצורך המסע ומתן בתוך שיטת שמואל, לבודד שתי הקושיות שמתקיפות שיטתו שלא במקומו כמקומו דמי. הסברנו את זה מקודם, מחוץ לסוגיים, אז יש לנו משולש מספר 1 ואחר כך משולש מספר 2 הם הקושיות שמכוונות בעניין שלא במקומו. איך נסתכל על זה? בתוך הסוגיים קיים המשך המסע ומתן בעניין התשובה על הקושיה הראשונה, אך במה הסכים את יאיב פסול. אז אני חושב שאם ההקדמה הזאת זה מספיק, אין צורך לדלג אלא נמשיך ישר, כי אנחנו כעת עדיין בראש של התשובה שהסברנו את המקור שאומר יחזור קשה וקביר, כי עד אז הכל נעשה על ידי איש פסול לעבודה. ומה ראינו? ראינו שבסופו של דבר יש תקנה. שואלת הגמרא בתוך הסוגיים, גם תשימו לב שאלה קושיה 4 שורות, ולהווי דיחוי. זה מושג שמופיע בכמה וכמה מקומות בעניין קיום מצוות. יש מצב שנקרא דחוי, שנגיד הגענו לאיזה שלב של פסול, אז מרימים ידיים ואומרים זהו, אין תקנה. אם הוא נדחה, הוא נדחה. אני לא כעת אכנס לכל מיני דוגמאות שרואים בשס בנושא הזה. מי שמכיר את הסוגיה בסוכה, למשל, בארבעת המינים, שהיו דחויים, ונכנס החג, ואחר כך נהיו שירים, האם אפשר להשתמש בהם. גם פה, מה ראינו? היה מצב של הקורבן, היה דחוי. הפסול עשה עבודות הזריקת הדם, ולמה לא אומרים ולבי דחוי, ואם אומרים כך אין תקנה תתנן. וכולן הפסולים שקיבלו חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אם יש דם הנפש יחזור הקשר ויקבל, קיבלו אין, זרקו לא. יש תקנה אם איש פסול עשה קבלת אדם, ובשעה שהוא עשה קבלת אדם הוא אמר שהוא מקבל על מנת לאכול את הבשר חוץ לזמנו או חוץ למקומו. אז אם יש דם שנשאר שקשר יכול לקבל, אז לזה יש תקנה. אבל אנחנו מדייקים פה, קיבלו אם בשלב של קבלה יש תקנה, אבל זרקו לא. והסוגיה שלנו למעלה דיברנו על מתנות דם שבוצע ידי פסול, אז אין תקנה. מה הייתה אימה? למה אומרים אין תקנה? לאו משום דאבי דחוי. רש"י לקראת סוף שורת הקצות, מה הייתה אימה? לאו משום דזריקה פסולה, משפלה דחוי, משום דגמר לכפרתו. זריקת הדם זה הפעולה שבה משיגים הכפרה, אז נגמר בפסול. אז זה אמור להיות עכשיו בעיה למה שאמרנו מקודם. למה לא אומרים לאור התשובה שנתנו, שניתן לטובת שמועים, למה פה אומרים שלא במקומו לאו כמקומו, כי הכל נעשה על ידי פסול? אבל אם נעשה על ידי פסול, למה לא אומרים דיחוי? ולמה במקור כתוב שיש תקנה? הגמרא עונה, לא, מה שקראנו פה ודייקנו מהקיבלו אין זרקו לא, הבעיה לא בעיה של דחוי, משום דפסיל במחשבה, כמו שכתוב במקור, הם קיבלו, למשל הם קיבלו עם חוץ לזמנו, מחשבה שיוכלו את הבשר חוץ לזמנו או חוץ למקומו. המחשבה היא הפוסיל, אז לכן דייקנו, קיבלו עם, אם זה היה בקבלה אז יש תקנה, אבל זרקו במחשבה פסולה, לא רק שפסול עשה את זה, אלא הוא עשה את זה במחשבה פסולה, זה מה שפוסל, לא דחוי, לא דיחוי. שואלת גמרא, אם אנחנו מדברים על מחשבה שפוסלת, יחי קבלה נמי, גם קבלה במחשבה פסולה אמור לפסול, ועוד מפסלה מחשבה. אם אתה אומר שכהן פסול עשה את עבודה, המחשבה המוטט האסורה לא תופס אם מדובר באדם פסול לעבודה. זה שאומרים שמחשבה פסולה פוסלת והופכת את הקורבן להיות פיגול, זה רק מי שראוי לעבודה. אז מי פסלה מחשבה שכהן פסול? ואמר רבה, אין מחשבה מועלת, כאילו תופסת, אלא במי שראוי לעבודה, ובדבר הראוי לעבודה, ובמקום הראוי לעבודה. אנחנו לא צריכים להתייחס למספרים 2 ו-3 פה, רק נדגיש, מחשבה לא תופסת, אלא אם כן זה מחשבה של מי שראוי לעבודה, כהן כשר. אז אנחנו צריכים שוב פעם לפרש, להסביר מה קרה פה. דייקנו שאם קיבלו אז יש תקלה, אם זרקו לא, אז הגמרא אומרת לא תימא זרקו לא. אנחנו נשארים עם ההסבר שפסולים עשו את העבודה, אבל לא תדייק למשל מה שדייקנו למעלה, קיבלו אין יש תקנה אבל זרקו לא אין תקנה. כי אם מדובר בפסולים שעשו, שפעלו, גם אם זה, אם מדובר בזריקה, יש תקנה. משום די אם זרקו פסולים בפסול מחשבה יש תקנה. אז מה ניתן לדייק? אמרנו קיבלו אין, אז אומר תגמר לא תימא זרקו לא, אלא אימא שחטו לא. בעניין שחיטה אין עניין של כשר ופסול, כלומר גם זר יכול לשחוט, כשר לשחיטה, ומאחר שהוא כשר לשחיטה הוא כשר לפעולה הזאת, ולכן מחשבותיו יתפסו, ובכך זה נקרא נקודת האל חזור, אין תקנה. שוב פעם, מאחר שהם כל מי ש כולם רואים לשחיטה, אז מחשבתם תופס. אבל שוב פעם אנחנו הוכחנו פה שאנחנו לא פוסלים משום דיחוי, אלא הפסול פה זה בגלל פסול מחשבה של מי שראוי לחשוב, להיות לו מחשבה. ומי שבאמת פסול לקבלה הוא קשר לשחיטה. הגמרא ממשיכה, מהי כמשמלן? מה אנחנו באים ללמד פה? זה פסלה מחשבה? תנינה, זה כבר שנוי במשנה אחר. משנה אחרת שכתוב לגבי כל הפסולים ששחטו שחיטתן כשרה, וכתוב לפיכך אין פוסלים במחשבה. אז מה אני צריך את המקור למעלה שדייקנו שקיבלו אין שחטו לא, והסברנו בגלל שהמחשבה של שפסול לעבודה כשמדובר בשחיטה מחשבתו תופס, יש פה משנה אחרת. הגמרא עונה, כמשמלן, המקור שציטטנו ליל וכולן שקיבלו חוץ לזמנו וכולי, ומקבלה ואילך לא פסלה מחשבה. מה איתה, מה? למה מקבלה ואילך המחשבה של אותו למשל ששחט, המחשבה שלו בעניין קבלה לא תופס, מחשבה של חוץ לזמנו חוץ לזמנו לא תופס, כי דרבה, כמו שרבה הסביר, אנחנו הגענו את שמו למעלה וגם יש לנו חיצים, שמחשבה לא תופס אלא במי שראוי לעבודה מטבעי. ואנחנו, כמו שאתם רואים בגמרות המסומנות, סיימנו את הקטע שבסוגריים, זה מספר 2 מבחינת המשולשים, משלש שממוספר שניים, חוזרים להקשות על הקביעה של שמואל של שלא במקומו כמקומו. מטבעי חישב ליתן את הניתנים למעלה למטה, למטה למעלה, לאלתר כשר. זאת אומרת, הוא שחט את הבהמה, את הקורבן, או הוא קיבל את הדם, או אפילו הוליך את הדם, עם מחשבה כזאת שאני מתכוון לזרוק את הדם שלא במקומו. עכשיו, מתי? אם לאלתר, לא חושב, לא אומר על מחר, לאלתר כשר. רש"י כותב לאלתר כשר, אם חישב על מנת לזרוק שלא במקומו היום, כשר. הגמרא ממשיכה, חזר וחישב בעבודה השנייה, כי אנחנו בדוגמה אמרנו הוא שחט עם מחשבה כזאת לעשות מתנת דם שלא במקומו לגבי המזבח. אני בעבר אני טעיתי או התבלבלתי בין המושג שלא במקומו כאן למושג שלא במקומו מחוץ לעזרה. זה שלא במקומו שבאמת פוסל. כאן זה שלא במקומו על המזבח. אז אם הוא לא עירב שם מחשבה של חוץ לזמנו, כשר. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שני של עבודה, חזר וחישב. למשל, הוא הגיע לקבלת הדם, הוא קיבל את הדם, הגמרא ממשיכה לדף חף זין עמוד א', חוץ למקומו פסו ואין בו קרית, חוץ לזמנו פיגו וחיים עליו קרית. שוב פעם, החוץ למקומו פה זה הכוונה חוץ לעזרה או חוץ לזמנו מחר. היינו צריכים אולי להקדים, אבל לא מאוחר, לציין שכדי ש קורבן יגיע למצב של פיגול, ופיגול הוא מאוד חמור, מי שאוכל בשר שעבדו אותו במחשבת פיגול חייב קרית אם מדובר בחוץ לזמנו. אם זה מדובר לחוץ למקומו, כוונה לאכול את הבשר מחוץ למקום אכילתו, אם זה קודשי קודשים חוץ לעזרה, קודשים חלים חוץ לירושלים, זה פוסל את הקורבן, אבל לא מביא לידי חיוב קרית. אז וכל הדברים האלו של דיני פיגול בקורבן, זה בתנאי ששאר העבודות נעשו כדת וכדין. אז אנחנו רואים פה שהוא שחט עם מחשבה של נתינת הדם על המזבח שלו במקומו באותו יום, ואז מגיע שלב שני של הקורבן, והוא חישב, הוא קיבל את נגיד הוא עשה קבלת הדם על מנת לאכול את הבשר חוץ למקומו, או לאכול את הבשר חוץ מעבר לזמן אכילת הקורבן, פיגול וחייב עם עליו כרת. בלשון בלשון הגמרא זה נקרא שקרב מתיריו כמצוותו. רש"י, שורה ראשונה, חוץ לזמנו, כאן אנחנו בשלב שני של עבודת הקורבן, הוא עשה אותו עם מחשבת חוץ לזמן פיגול וחייב עליו כרת, שרי קרבו מתיריו, תאחי תנם מתיתנין חוץ למקום פסור, חוץ למה זו פיגור, שרי קרבו מתיריו, מהן בפיגור, מהן בשתיקה, ואין כאן פסור מחשבה אחרת להוציאו מיד פיגור. מה למשל מחשבה אחרת? אם במהלך עבודות הקורבן, ארבע עבודות העיקריות, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, אם במהלך העבודות האלו הוא ירבב מחשבה כמו לא לשמה, למדנו על לא לשמה כבר סוגיות קודמות, זה מחשבה נוספת שעוצרת, שגורמת קצר נגיד באפשרות להגיע לפיגול. לא שזה אגב איזה כבוד להיות פיגול, אבל אולי זה, אולי זה אפילו אירונית למי שלומד את הסוגיות פעם ראשונה, שפיגול כמה שהוא חמור, אם אתה מערבב עוד מחשבות פסולות, זה עוצר את הפיגול מלחול. אנחנו נמשיך בגמרא. בברייתא שאנחנו לומדים התחלנו עם אדם שחישב ליתן את המתנות דם על המזבח, אבל שלא במקום הנכון. היה לנו מספר רומאי אחד ועתר, אם הוא מתכוון, הוא שוחד על מנת לתת את מתנות הדם היום שלא במקום הנכון. עכשיו מספר רומאי 2, למחר פסול, אם הוא שחט את הקורבן על מנת לעשות מתנות הדם שלא במקומו על המזבח מחר, זה נקרא חוץ לזמנו, פסול. חזר וחישב על בשלב שני, כמו בקבלת הדם, בין חוץ לזמנו בין חוץ לקומו, פסול ואין בו קראת. כאן אתם רואים שהפיגול לא חלה, אין כאן קראת, למרות שהיה לו בקבלת הדם מחשבה לאכול את הבזר חוץ לזמנו. עכשיו שואלת הגמרא, ואיש שלא במקומו כמקומו דמי, היי פסול? פיגול הוא. נחזור על זה, הוא שחט על מנת לתת את הדם שלא במקומו למחר. זה אם שלא במקומו, כמו זה, כאילו הוא נתן את זה במקומו, הוא חישב לעשות מתנות דם למחר, מתנות דם במקומם, כי שלא במקום כמקומו. אם שמוע צדק, למה כתוב רק פסול? הרי זה מחשבת פיגול גמור. כמו כל אחד ששוחט על מנת לזרוק את הדם למחר. אם אין עוד מחשבות המשבשות, זה הופך להיות פיגול. אז למה פה זה לא פיגול? תשובה, אמר מור זוטרא, אנחנו מצמצמים פה את ההגדרות איך דבר באמת יכול לעבור לידי פיגול. מור זוטרא אומר, הוא נותן כלל, זריקת שריה בשר בחילה מיתה לידי פיגול, זריקת לא שריה בשר בחילה לא מיתה לידי פיגול. איזו זריקת אדם? אדם שחשב לזרוק את אדם מחר, אמרנו זה הופך את הקורבן להיות פיגול, אבל בתנאי שהזריקה שעליו הוא חשב זה זריקה שיכול להביא את הבשר לידי אכילה. מה שמואל אמר? הוא אומר שלא במקומו כמקומו, זה רק אך ורק לגבי קברת הבעלים, אבל לא לגבי היתר אכילה. אז אין כאן פיגול, כי זה לא, הוא חשב על זריקה שלא יביא, בלשון הגמרא, לא מיתה לידי, לא שר יבשר בחילה. שלא במקומו לא מביא את הבשר לידי אכילה, אז ממילא זה לא מביא לידי פיגול. עמלי רבשי למר זוטרא, מנה לך, מה המקור לקביעה שלך? תשובה, דכתיב, ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, פיגול יהיה. ודורשים, מי שפיגולו גרם לו, גרם לו שלא יאכל, קורבן שהמחשבה גרמה לו לא לאכול, המחשבה שחוץ לזמנו, יצא זה, המקרה של זריקה שלא במקומו, יצא זה שאין פיגול לא גרם לו, אלא איסור דבר אחר גרם לו. כלומר, מתנות דם שלא במקומם, זה מה שמונע את הבשר מאכילה. איהכי, אפסולין נמי לא לפסל. אז אם כן, אז למה למעלה, בשורה שנייה, מראש העמוד, ראינו שאם הוא חישב על בשעת השחיטה לזרוק את הדם שלא במקומו מחר, למה זה פסול? זה אינו מחשבה שבכלל מביאה את הבשר לידי אכילה. אז כמו שאמרת אין פיגול, תגיד זה גם לא פוסל. אמר רב נחמן יצחק, זה כן פוסל מידי דהווה המחשבת עינוח ואליבד רב יהודה. אם אדם שחט קורבן על מנת להניח את דמו, כבר לא לזרוק את הדם, לא לזרוק את הדם מחר, רק שב ואל תעשה. הוא חשב להניח את הדם למחר. לפי רב יהודה זה גם זה דבר שפוסל, זה לא מביא לידי פיגול, אבל זה פוסל. אז לכן המחשבה לזרוק את הדם שלו במקומו זה לא פחות חמור ממחשבה להניח את הדם. אנחנו נסכם ביחד ברש"י לקראת סוף שורות הקצרות, אי אחי דלא אביה זריקה לעניין מחשבה זריקה שלא במקומו על המזבח, הוא לא נחשב זריקה לגבי מחשבות להביא לידי פיגול, יפסול אינה מלא נפסול. אז הוא אומר, ענתה המחשבת אינוח דעה חשיב מיה להניחו למחר. זה שהוא חשב, הוא היה לו מחשבת מחר, אומר, להניח, כאילו לזרוק את הדם על המזבח מחר שלא במקומו. אז כלול במחשבה שזה להניח את הדם עד למחר, ואז לתת אותו על המזבח שלא במקומו. אז יש כאן מחשבת הינוח. ולפי התנא רבי יהודה, זה פוסל את הקורבן. כעת אנחנו רואים ריש לקיש. אנחנו נתנו הקדמה לפני כן, שריש לקיש הוא בנקודה מסוימת בא לחלוק על שמואל, שגם מסומן כך. ריש לקיש אמר לעולם פסו, המילה פסו במשנה ממש, כלומר גם הבעלים לא מתכפרים, ושלא במקומו כמקומו דמי, ובכל זאת מתנת דם על המזבח שלא במקומו זה נחשב כמקומו ולא קשיא. כי לפני כן היה פסוק שצוטט בשמו של שמואל, שאם ניתן שלא במקומו הבעלים מתכפרים, וריש לקיש אומר שלא במקומו הוא מביא לידי פסול ממש, כלומר בעלים לא מתכפרים. אז מה עם הפסוק ולא קשיא, כאן שנתן בשתיקה, כאן שנתן באמירה? הפסוק שאומר שלא במקומו מביא לידי כפרת בעלים, כי כשנתן את הדם הוא נתן בשתיקה בלי מחשבת פסול. ברש"י מתחת לגמרא דיברו אמר ושלא במקומו, אז מבחינת ריש לקיש כשמואל סביר עלי דקי מקומו דמי לעניין כפרה, ולא להתיר באכילה כדדריש לי שמואל לקרא דליאר ואני נתתי לכם וכו', ולא קשיא קרא המתניתין. כאן שנתן בשתיקה דרשה דקרא דמשמע בעלים נתכפרו, כשנתן בשלו במקומו בשתיקה, כאילו בלי איזו מחשבת של חוץ לזמנו, חוץ למקומו, אומנם בשתיקה. ומתניתין דקטני פסול, המתנות דם שלו במקומו גורמים לפסול, בנתן במחשבת בחוץ לזמנו. והשמינן דפסול ואין בו קראת. זה מה שהמשנה מלמדת בזה שהיא קבעה פסול. דמחשבת זריקה זו מחשבה הוא לפסול. דה כמקומו דמי, ולא לפגל. אבל לא עד כדי כך שזה נחשב זריקה גמורה כדי להביא לידי פיגום עם חיוב קראת. דזריקה דלא שר יבשר בחילה לא מיתי לידי פיגום. כמו שאמרנו מקודם, שאם זה לא זריקה ש... מביאה להתר אכילה, אין כאן פיגול. אבל למקד את המחלוקת ריש לקיש ושמואל, זה בפירוש המילה פסול במשנה. לפי שמואל פסול הוא רק לגבי התר אכילת בשר, אין התר אכילת בשר. לגבי ריש לקיש, מאחר שהוא מפרש ומעמיד את המשנה שה המתנות דם שלא מקומו מלווים במחשבה, זה גם פוסל את הקורבן לגמרי, שהבעלים לא מתכפרים. וזה שאומרים שהבעלים לא מתכפרים, זה בתוצאה מכך שאמרנו שלא במקומו, זה כמקומו, ובכך היה מקום למחשבת הפסול לתפוס, אבל שוב פעם לא לתפוס עד כדי כך שהבשר יהיה פיגור. זה מצב ביניים. נמשיך בגמרא תנן. אז לבינתיים ריש לקיש כמו שמואל אמר שלא במקומו כמקומו, עם ההשלכה הגדולה שזה מאפשר מחשבת הפסול לתפוס. תנן חישב ליתן את הנתנים למטה למעלה, למעלה למטה. אם תשימו לב, הקושיה הזאת היא כמו הקושיה בעמוד הקודם שהפנינו לשמואל, גם זה אותו קושיה, וכאן הגמרא מאוד מקצרת. עד, היא אומרת, עד מידי דהבי המחשבת ינוח לליבא דרבי יהודה, כל הקושיות, כל מה שהקשינו בהקשר שלא במקומו כמקומו על שמואל, אפשר להקשות על ריש לקיש, וכן הגמרא מתכוונת, היא עושה את זה, רק שמבחינת הכתב זה לא כתוב פה כל המלל, ורש"י מציין את זה. תנן, יש לנו כוכבית ברש"י, כל אנך תיופת דעותווי לשמואל מותווי נמי לריש לקיש, דקוותי סביר עלי דשלו במקומו כמקומו דמי. ואם רואים מקורות שמצביעים אחרת, אז ניתן להקשות גם על ריש לקיש. הסוגיה מתקדמת מול ריש לקיש כמו אצל שמואל, והסיומת של הסוגיה לגבי שמואל היה מידיעה והמחשב הינוח בליבא דרבי יהודה, אותו דבר לגבי ריש לקיש. אנחנו ציינו מקודם שרבי יוחנן מסומן בעיגול כמו שסימנו את ריש לקיש. יש ביניהם איך להעמיד את המשנה. ריש לקיש העמיד את המשנה שכתוב בו לגבי מתנות דם שלא במקומן כפוסל לגמרי את הקורבן, בגלל שזה היה מלווה במחשבה או אמירה, אמירת פיגול. רבי יוחנן חולק על המדע, על ההסבר שנתן ריש לקיש למשנה. רבי יוחנן אמר אידי ואידי שנתן בשתיקה, משנתנו שכתוב בו פסול, והמשנה שציינו מקודם יחזור הכשר ויקבל. שניהם שמתנות דם שלא במקומם היו בשתיקה, ושלא במקומו לאו כמקומו דמי. אז למה במקום אחד פסול ומקום השני אומרים שיש תקנה? פשוט מאוד, והדעיקה דם הנפש, הדלקה דם הנפש. אם נשאר דם הנפש שניתן לקבל ולזרוק בצורה נכונה, אז יש תקנה. אם לא נשאר דם הנפש, אז אין תקנה. אנחנו הזכרנו מקודם, מוקדם יותר, שדם הנפש, דם שהדם שבו נפש הבהמה יוצאת, זה הדם שזורקים על המזבח. כלומר בקיטות, אנחנו הזכרנו את זה בשיעור הקודם, מבארת ומבהירה איך לזהות את דם הנפש בשעת השחיטה, וזה לא הנושא שלנו. תנן, נצטט מהמשנה, סוף המשנה בחוו עמוד א', פסול ואין בו כרת. כמובן סוף משנתנו שהמתנות דם שלא במקומם גורמים לכך שהקורבן פסול ואין בו כרת על אכילת הבשר. בשלמה לריש לקיש, שמשנתנו מדובר במתנות דם שלא במקומם, באמירה, אמירת חוץ לזמנו. היינו דקטני פסול ואין בו קראת. יש בזה חידוש, שהיה מספיק שלא במקומו פה כמקומו, שיטת ריש לקיש, שלא במקום כמקומו, שיתפוס המחשבה, אבל לא מספיק להביא אותו לידי קראת, כי זה לא, זה, זה לא, זו לא זריקה שמתירה את הבשר בחילה. אלא לרבי יוחנן, שהוא מעמיד את המשנה בשתיקה, לא היה שום מחשבות, מה אין בו קראת? זה פשוט קשיה. אז זה נשאר כקושיה, למה היה צורך לפי רבי יוחנן המשנה לכתוב אין בו קראת? פשוט. ולשמואל הוא גם העמיד את המשנה בשתיקה, הוא לא פירש את המשנה שהיה מחשבת חוץ לזמנו, מי אין בו קראת? אם הוא ניתן בשתיקה, פשוט שאין בו קראת. אחי כמר, אם נתן במחשבה, פסול ואין בו קראת. כאילו המשנה קצת שנויה בלשון מקוצר, אז לפי שמואל כך יש לפרש את האין בו קראת. ברש"י בשורות הרחבות, לפני שהשורות מתרחות לגמרי, שורה חמישית לפניהם, אחי כמר, כבר לפי שמואל, ואם נתן במחשבה דחוץ לזמנו פסול ואין בו קראת, ויצריך להשמינן אף אגב דלעניין כפרה כמקומו דמי, זה שיטת שמואל שלא במקומו כמקומו, וגבי כפרת בעלים, מחשבת פיגול לא חיילה, לא חיילה, למה? אוי ולא שי בשר באכילה. זה תשובה לטובת שמואל. עכשיו, שהלינו אותו קושיה לרבי יוחנן, הגמר לא ענתה, היא הסתיימה בקשיה. אל רבי יוחנן לא מצי לשמואל אחי. וכיוון דאשמין נתן הדידן פסול, ומשום דשלא במקומו לאו כמקומו דמי, זה שיטת רבי יוחנן, אנחנו הבלטנו את זה עם הפס הכפול למעלה, אז שיטת שמואל שלא במקומו לאו כמקומו פשיטה, ואם נתן במחשבה לא אבי המחשבה, דווקא כאילו נתנו על הרצפה, זה לא קרבו כל מתיריו, זה לא נקרא קרבו מתיריו כמצוותן. אז לפי רבי יוחנן, מאחר שהעמדה שלו שלא במקומו לאו כמקומו, שוב פעם פשוט שאנחנו לא יכולים להגיע לידי קראת. אנחנו חוזרים לגמרא, ורבי יוחנן, אי שלא במקומו לאו כמקומו דמי. רש"י אגב בשורה הראשונה, איפה שעצרנו ברש"י, רש"י בשורה הראשונה מתחת לתוספות אומר, ורבי יוחנן כיוון דלאו זריקה הוא כלל נווה כמי שנשפך מן הכלי על הרצפה ויספנו, ואפילו לקה דם הנפש החינם, מה פסול? יאסוף את זה מן המזבח ויחזור ויתננו במקומו. בשלמה לשמוע לריש לקיש, כיוון דזריקה היא לכפרה, התחילה מלאספו שרי כיפר, הוא נגמר המצווה. אבל רבי יוחנן, שלא נעשתה כלום, יאספנו. נחזור לגמרא. ורבי יוחנן, אי שלא במקומו, לאו כמקומו דמי, לבי כי נשפך מן הכלי על הרצפה ויאספנו. כלומר, אפילו אם לא נשאר דם הנפש, לפי רבי יוחנן ליאל אמרנו אם לא נשאר דם הנפש, אז אנחנו אומרים פסול ואין תקנה. למה אין תקנה? גם אם אין דם הנפש שנשאר בבהמה, את הדם שנזרק שלא במקומו והוא לא כמקומו דמי, הוא לא עשה כלום, אז אפשר לאסוף אותו, כפי שלמדנו בסוגיות קודמות, שאם נשפך מן הכלי אפשר לאסוף אותו ולזרוק. נכון, תשובה ארוכה, תשימו לב, סימנו את זה בהתאם, ומביא אותנו לשורה ראשונה בעמוד ב', סבר לה כמאן דאמר, זה כוונה לרבי יוסי שהוא מופיע לכמאן,
לא יאספנו. שאין אופציה כזאת לאסוף את הדם. מאחר שזה הגיע למזבח, למרות שהגיע שלא כהלכתו, המזבח קלט את הדם להוציא אותו כבר מתורת כפרה, שכבר אי אפשר להשתמש בדם הזה להשיג כפרה. שיטת רבי יוסי. הגמרא ממשיכה, דאמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן. אנחנו מדגישים את שמו עם צורת בית ובצד בכותרת נושא סלש מבנה בשוליים. דעות בעניין דם שניתן שלא במקומו, האם יש לאוספו ולתיתו במקום הראוי? יש נקודות שאפשר להגיד עליהם הכל מודיעים, זה הבלטנו עם פס כפול, וגם עם פס כפול לא נחלקו אלא ב, ונראה את זה בהמשך. אז גם בשיטת רבי יוחנן אמרנו שאם לא נשאר דם הנפש אין תקנה, ושאלנו למה לא אומרים שהמאחר שלא בקמור ושלב כמקום הדמי, למה לא ניתן לסוף את הדם מהרצפה אצל המזבח ולזרוק צורה נכונה. אז אמרנו שהוא רבי יוחנן סובר כמעט אמר לא יספנו, ואמרנו פה דאמר רבי יצחק בר יוסף בגמרא אמר רבי יוחנן, הכל מודים בניתנים למעלה שנתן למעלה, במקום הנכון למטה שנתן למטה, אבל שלא כמצוותן. מה זאת אומרת שלא כמצוותן? כמו במחשבה לא ראויה או בשמאל לא יאספנו. זה נקרא, הגיע לנקודת העל חזור. מאחר שהם ניתנו במקומן, זהו, אין מה לדבר על זריקה נוספת. לא נחלקו אלא אלו שחוקים בדבר. אמרנו רבי יוסי ויש גם רבי שמעון, עוד לא ראינו את השמות פה, אבל לא נחלקו אלא בניתנים למעלה שנתנן למטה, למטה שנתנן למעלה, שרבי יוסי אומר לא יאספנו, למרות שלא במקומו לאו כמקומו דמי, זהו, אין לאסוף אותו. רבי שמעון אומר יאספנו. יש ברש"י שנמצא בסוף העמוד, רבי שמעון אומר ועל כוכך לקה למימר, ורש"י ממשיך לעמוד ב' דתמה דרבי יוסי משום דסביר לי שלא כמו כמקומו דמי, אם כן, עד המפלגי באסיפה, מפלגי בכפרה, ונאמר רבי יוסי כיפר ורבי שמעון לא כיפר, אלא רבי יוסי נמי לאו כמקומו דמי, ואפילו אחי לא יאספנו, ומשנתנו כדברי אומר לא יאספנו, משום אחי תנא פסול במתניתין. אז אמרנו שהמחלוקת התנאים יתחיל במקרה שנתנו את הדם שלא במקומו, לפי רבי יוסי גם זה לא יאספנו, לפי רבי שמעון, רבי שמעון אומר יאספנו. והגמרא ממשיכה כעת בעמוד ב' ומשנתנו כדברי אומר לא יאספנו. אנחנו סימנו רבי יוחנן בצורת בית לקראת דעה שחולקת עליו, והנה בית שאנחנו אמרנו מספר 2. ואב אחיסתא אמר אבימי, הוא חולק על רבי יוחנן, ואנחנו גם הוספנו בשוליים נושא וכתבנו המשך. שיטת אבימי, הכל מודים בניתנים למטה שנתנן למעלה וכן ההפך, שלא יאספנו. עכשיו ברבי יוחנן המקרה הזה היה מחלוקת, לפי אבימי הכל מודים, דהוי וניתן במזבח הראוי לו לא הרי כנשפח על הרצפה. אמרנו בעבר שנשפח מהכלי שבו קיבלו את הדם על הרצפה לפני מתנות הדם אפשר לאסוף אותו, אבל אנחנו נראה פה מאחר שזה הגיע למזבח הראוי, מה כוונה למזבח הראוי? אנחנו עוד מעט נראה, יש כוונות שמתנות דם שלהם הוא המזבח הפנימי, ויש כוונות שמתנות דם שלהם על מזבח החיצון, אז יש עניין של מזבח הנכון. אז אנחנו נתקדם בגמרא, רב חיסדא אמר אבימי, הכל מודים, כלומר רבי יוסי ורבי שמעון, וניתנים למטה שנתן למעלה, שלא יאספנו. וכל שכן בניתנים למעלה שנתן למטה, שכל שכן שלא יאספנו. הואיל ודמים העליונים למטה הם באים. אז כאילו מה עשית פה? דם, כמו דם קורבן חטאת, שצריך להיות למעלה מחצי המזבח. ואתה עשית את המתנות דם למטה, בחצי התחתון. זה עוד יותר סיבה שלא לאסוף אותו. למה? כי כל דמים עליונים הם מטפטפים בסופו של דבר, זורמים למטה, הם מגיעים למטה. אז אתה פשוט קיצרת את הדרך. אז במקרים האלו הם ניתנו במזבח הראוי לו, וזה לא נחשב כנשפח על הרצפה. המזבח קלט את הדמים האלו, ואין פה אפשרות לאסוף את הדם. לא נחלקו אלא המחלוקת רבי יוסי ורבי שמעון בניתנים לפנים שנתן בחוץ, בחוץ שנתן לפנים. קורבנות כמו החטאות הפנימיות, נתת את הדם על המזבח שבעזרה. הקורבנות, רוב הקורבנות שאמורים לנתן דמם על המזבח שבעזרה, אתה נתת אותם לפנים. שרבי יוסי אומר יש פנו, כי מאחר שזה הגיע למזבח הלא ראוי, אז ניתן לאסוף אותו ולתקן. רבי שמעון אומר לא יאספנו. למה? כי זה הגיע לדבר שנקרא מזבח. כך רש"י אומר שהרי לשם מזבח היה ראוי, והבא לשום מזבח. אנחנו מתכוונים לעצור כאן, אבל אנחנו צריכים להדגיש שאנחנו באמצע סוגיה, ובעזרת השם פעם הבאה הגמרא תתמקד בשיטת רבי יוחנן ומביאה מקור שמחזקת דברים שהוא אמר. עד כאן שיעורנו להיום.